שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה, הפודקאסט שיעניק לכם מידע מפורט על כל מה שקרה, קורה ויקרה בעולם הבנייה. כאן איתכם היום המהנדס ניר נווה, בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה בסיווג ג'5, סיווג הבנייה הגבוה ביותר בישראל, בעל תואר שני במנהל עסקים ובמשפטים, ואני ניסן שטראוכלר. ניר, מה העניינים?
מצוין, מה שלומך?
אני בטוב, אני רואה אותך. טוב לי, כיף לי, אני מקווה שגם לך.
האמת היא שכן, גם לי.
טוב, אנחנו, יש לנו נושא מעניין היום, הוא מאוד מעניין, כי אנחנו נדבר על השפעת העלייה מאוקראינה על מחירי הדיור. תשמע, אנחנו שנינו מכירים אחד את השני ציונים, שמחים שיש עלייה לישראל, בטח בהיקפים גדולים, אתה יודע, זה התחיל במאות, עלה לאלפים, יגיע לעשרות אלפים. עכשיו, במקביל על המדינה, יש אחריות, היא צריכה לייצר פתרונות לעולים, כדי שהם יוכלו, אתה יודע, להשתלב בישראל בצורה הטובה ביותר. החל מציוד, הקניית שפה, חינוך, רווחה, שירותי פנאי, והפניות לשירותי בריאות, וכמובן תעסוקה. עכשיו, במקביל, עולה פה שאלה אצל לא מעט אנשים. מאיפה אפשר לארגן להם את הפתרונות של הדיור? בטח פתרונות קבע, כן? כל שכן, שאנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה של מצוקת דיור נוראית, נוראית בישראל, מחירי דיור בשמיים, 2021, עליית מחירים דו ספרתי, 2022, אומרים גם כן, כן? אנחנו מדברים על מחסור של 200 אלף...
שר האוצר אומר 6.
שר האוצר אמר 6, ובואו נראה כמה זה רלוונטי, כי אני כבר שומע מספרים כפולים, כן? צריך לזכור, יהיו גם מעלות ריבית, נראה איך זה ישפיע, אבל מה שכן, מדברים פה על מחסור...
אנחנו עוד נדבר על זה בפודקאסט אחר,
כן.
על ההשפעות ועל הדרך של כל מה שקורה פה, וזה נכון. לא הפודקאסט הנוכחי, נכון.
כן, כן, זה באמת הנושא של להטריביט הוא בפני עצמו. אנחנו עומדים פה במצב, וגם בטח נדבר על זה בפודקאסט הזה והבא, 200 אלף יחידות דיור שחסרות בישראל, 32 אלף מהם בדיור הציבורי. אז אנחנו יודעים שבינתיים משכנים את כל המשפחות, ואלפי משפחות כבר במלונות, אכסניות נוער, מעונות סטודנטים, כל מיני דירות שמצריכות שיפוץ כדי להשמיש אותם, אבל הם שם. אבל הטווח הרחוק, הם מגיעים לכאן עשרות אלפי אנשים. תשמע, צריך למצוא להם פתרונות דיור. ואלה אנשים שלפעמים מגיעים ממש בגדים, מזוודה שתיים, והם איבדו את הכל. כלומר, הוחרב להם, אין להם לאן לחזור. אז לפני שניכנס לעומק השיחה, אני רוצה להקריא לך את התכנון שככה קראתי לפני כמה ימים, יש תוכנית ממשלתית לקליטת אלפי משפחות, או עשרות אלפי משפחות, נראה. אז ככה, לפי ההחלטה שאושרה, במסגרת ההיערכות להגדלת העלייה בטווח הקצר, יינתן סיוע בשכר דירה, ישופצו מבנים בבעלות משרד הבינוי והשיכון אשר יעומדו לרשות העולים, יאתרו וימוצא פוטנציאל של דיור זמין בטווח הקצר לטובת ההיערכות לאפשרות של מחסור בפתרונות דיור זמינים לקליטת עולים. בטווח הבינוני, איתור מתחמים למגורים זמניים, לרבות מחנות צהל שפונו, לצד קידום תוכנית מתאר ארצית מפורטת להצבת דיור זמני בהתאם לתרחישי הייחוס, הערכות להגדלת מלאי הדיור היביל, נדבר על זה עוד מעט, כן, להקים אותם בפטור מהיתר, מבחינת אפשרות לקבוע בהוראת שעה פיצול דירות לטובת שיקון לעולים, כי חלק מהערכות לטווח הארוך, ייבחנו צעדים לטובת הגדלת ההיצע בשוק הדיור ותיקוני חקיקה נדרשים, אני חשבתי שעובדים על זה כבר בלי קשר, כן? עם איפור חסמי דיור ויקודמו תוכניות הכוללות מספר רב של יחידות דיור, קיצור הליכי רישוי, עידוד תכנון ומימוש בקרקע פרטית ועידוד מימוש מגרשי מגורים והשבת מגרשי מגורים שלא מומשו לידי המדינה. אתה יודע, אני קורא את זה ואני אומר, רגע, אבל יש פה מחסור ממלא, אלה לא דברים שבכל מקרה צריך להריץ. אז הכל נשמע טוב. אני באמת, אתה יודע, כולי תקווה שהגעת העולים ככה יגרמו לאיזשהו שינוס מותניים ודילוג מעל כל מכשולי בירוקרטיה שאתה מכיר כל כך טוב. אני גם רואה בין השורות כמה בשורות שיכולות להשפיע באופן נרחב יותר על שוק הדיור. יש פה הרבה מאוד דברים לדבר, בוא נתחיל. אז נתחיל באמת בשאלת הפודקאסט. אתה יודע, הגעה של כמות גדולה של עולים לישראל בזמן קצר יחסית, המדינה כבר התמודדה עם הדבר הזה בעבר, אבל אז המצב היה שונה. היא תגרום בהכרח לעלייה במחירי הדיור, במחירי השכירות, בהנחה שאנחנו הולכים על פתרון באמת של דירות לטווח הארוך, ולא על הפתרון הקרוונים, שדובר לא מעט על שזה קצת לזרוק כסף לפח, כאילו, זה נותן פתרון מיידי, אבל אחרי זה כאילו, הכל הולך כאילו.
תראה, אני חושב קודם כל יש לנו שני שלבים, או כמה שלבים, שלבי פעולה שאנחנו צריכים בכלל להתייחס אליהם. דבר ראשון, לכיבוי השרפות, לפתרון המיידי, לאנשים שבורחים ממלחמה, חסרי כל למעשה, השאירו הכל מאחורה, בלי שום אפשרויות, בלי שום דבר, חסרי כל ממש, צריך למצוא להם פתרונות מגורים ברמה המיידית.
נוראי.
אתה יודע, שפה עולה שאלה, ישר שהתחלת לדבר, התחלת להגיד את הערכות של הממשלה, שגם אני קראתי את הערכות האלה, אני רוצה רגע טיפה לדבר על, על המספרים ולהמשיך הלאה בקו הזה. לפי הנתונים שאני יודע, יש משהו כמו 200 אלף זכאי עלייה באוקראינה, ועוד 500 אלף זכאי עלייה ברוסיה. שאתה יודע, תוך כדי ככה הבדיקות שעשיתי לפודקאסט, אז התגלה לי איזשהו משהו בכלל נתון שהוא מאוד מאוד הפתיע אותי. הפתיע ולא הפתיע. בוא נאמר, הפתיע ולא הפתיע.
סקרנת.
כן, כן. בעלייה של שנות ה-90 הייתה עלייה מחבר העמים, ברית המועצות לשעבר וכו'. ועלו 1,100,000 עולים למעשה במהלך שנות ה-90. קודם כל, העלייה הזאת הורכבה ממדינות של חבר העמים, כשהמדינות האלה זה רוסיה, אוקראינה, בלרוס, מולדובה, הרפובליקות הבלטיות, יוגוסלביה וכדומה, והרפובליקות האסיאתיות, גיאורגיה, ארמניה וכדומה. בשורה התחתונה, לארץ, עלו 33.7 מהפדרציה הרוסית, 33.7 אחוז,
אוקיי?
32.7 אחוז מאוקראינה, זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על העלייה הזאת, אני אמשיך את הנתונים רגע, מבלרוס 7.6, ממולדובה 5 אחוז, מהבלטיות 2.2 ומהאסיאטיות 18.8, זאת אומרת שאנחנו מדברים על זה ש... שליש מהעלייה מרוסיה, שליש מהעלייה מאוקראינה, זה המון 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 אנשים.
נכון.
ושליש מהעלייה זה כל השאר בערך, כשמתוכם הרפובליקות האסיאתיות דווקא, גיאורגיה, ואזרבייג'אן, וקזחסטן, וקירגיסטן, וכל אלה, הם דווקא כמעט 20 אחוז.
כן.
זה המון, זה נתונים ש... אני הייתי בטוח שהרוב המסיבי הגיע מרוסיה.
גם אני חשבתי.
העלייה הרוסית, אז מסתבר כן. שלא. והיום שההפרדה למעשה נמצאת בצורה כל כך מובהקת בתוך מלחמה, אז מבינים את המשמעות של זה ומבינים את ההבדלים. אז אני חוזר חזרה חצי צעד אחורה. באוקראינה יש 200 אלף זכאים, ברוסיה 500 אלף זכאים. שאלה, מדינת ישראל או ממשלת ישראל הנוכחית מעריכה ש... בערך 25% מזכאי העלייה האלה יעלו, מה שאומר שזה בערך 50 אלף מהגרים. אני חושב שזה תלוי מאוד, עוד פעם, אני קבלן במקצוע שלי, כן, אני, זה איכשהו נכנסנו לאיזשהו עמדה מדינאית, פוליטית, משהו, אבל אני חושב שככל שהלחימה מתארכת,
יותר אנשים יגיעו.
יותר, הרבה יותר יגיעו,
בדיוק.
גם כי המצב באוקראינה הולך ומחמיר, גם כי המצב באירופה באופן כללי הולך ומחמיר, זאת אומרת, לא בטוח שהגיעו רק מאוקראינה ורוסיה ומולדובה ובלרוס.
נכון.
יכול להיות שיגיעו מאוד מקומות אחרים שירגישו שהאווירה, הטרמוסטט האנטישמי מתחיל לטפס למעלה, ואנשים חותכים למדינת היהודים הבטוחה,
נכון.
עם המלחמות הזיז שלנו, אבל יודעים לפחות מה יש ולא מופתעים באירופה.
כן.
ודיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, גם בכלל על המוכנות האירופית, האירופית או העולמית בכלל, למצבי מלחמה כאלה. דיברנו אפילו על מדינת ישראל שהיא מוכנה לזה, וכמה מוכנה או לא מוכנה.
כן.
אז קודם כל אני חושב שבמקביל למצב המלחמתי, שיגרום לעלייה, אותו מצב גם יגרום לסגירה ולהרמה יותר גבוהה של מסך הברזל, שכבר חזר לחיינו...
כן. זה ברור לגמרי, מחיה כלכלית, זה ברור.
ושם יתחיל הבריחה הגדולה של יהודים מרוסיה, כנראה שעוד יותר חסרי כל, זאת אומרת, הם יברחו את זה, מה שנקרא, באישון לילה, ינסו איכשהו להתחמק ולהגיע, וכבר רואים כתבות ורואים את הדיווחים על העניין הזה, לא יודע כמה זה זמני או קבוע, אבל שורה התחתונה, התופעות האלה כבר קיימות. אז אני אומר, ברמה המיידית, יש כל מיני דרכים למצוא פתרון לעלייה, ועוד פעם, השאלה שעולה כאן זה כמה אנשים מדובר, אוקיי.
לפי כל מה שאתה אומר, אתה בונה פה ארגיומנט, שתשמע, אנחנו לא מדברים פה על 50 אלף איש, כאילו...
אני לא חושב שמדברים על 50 אלף.
אלא הרבה יותר.
ואני חושב שממשלת ישראל אסור לה להערך ל-50 אלף, כי זה תסריט מסוים, אבל יש תסריטים אחרים.
כן.
אתה יודע, מה שמובהק פה, זה שאנחנו לא מוכנים. אתה יודע, מדינת ישראל לא מוכנה לקליטת העלייה הזאת. אין לה שום מוכנות. אין הערכות, אין מוכנות, אין שום תוכנית, אין כלום. הכל מתחילים עכשיו.
אז שנייה, אם נגיד, בוא ניקח מספר, 50 אלף איש שעולים. תשמע, זה בשקט אלפי יחידות דיור, כשממלא אתה בגרעון גדול. עכשיו, זה יותר מאלפי יחידות דיור, לא מדובר פה על משפחות גדולות, אתה יודע, אלא מדובר פה בדרך כלל משפחות ככה... שני ילדים, שלושה ילדים מן הסתם, לא יודע, אני לא מכיר את הממוצעים, אבל אני מעריך, כן, כי זה בכל זאת אירופה. תשמע, אם אנחנו עולים למספרים יותר גבוהים, אנחנו מגיעים כבר לעשרות אלפי אולי דירות, שחלקם צריכים להגיע במהירות, ואנחנו אחרי הפקק הזה של הקורונה, שממילא לא היו דירות זמינות, מה? אנחנו נראה פה עלייה במחירי הדיור? מדברים פה על סבסוד של שכירות, איך זה ישפיע על השכירות?
תראה, קודם כל מדברים על עלייה, כל הזמן מדברים, גם אמרת, הזכרת את זה בפתיח, שר האוצר מדבר על, לפני כמה חודשים הוא דיבר על 5-6%, כמה הוא מדבר כבר על 7%, וזה עולה.
אז ההגעה שלהם תעלה את זה עוד יותר? כי הרי מה, יש פחות דירות, יותר ביקוש, לכאורה. עולה, או המחיר עוד יעלה.
אני אומר, המחיר עולה, המחיר יעלה, אוקיי, נכון לעכשיו, כן. המחיר יעלה, ברמה המיידית כמובן, ובמיוחד אם הביקוש יעלה עוד יותר.
בדיוק.
תראה, כן. השאלה גם אם הביקוש יעלה, אל תשכח שהעולים האלה מגיעים חסרי כל. אין להם אפשרות פיננסית, אני, שאני רוצה לקנות דירה, אני צריך הון עצמי. כן. אין להם הון עצמי, אין להם את היכולת הפיננסית לקנות עכשיו דירות, הם צריכים לקבל כל מיני מענקים, או לקבל דירות בסבסוד מדינה, או. אני חושב שהפתרונות שהיו נכונים לשנות ה-90 לא בהכרח נכונים להיום. ואפשר גם לקחת אותם וללמוד מהם, ללמוד מהטעויות בעיקר, ולאו דווקא זה, ואחת הטעויות שחוזרת על עצמה בתור טעות מאוד מאוד גדולה, זה הפיזור הגיאוגרפי של העולים בניגוד לרצונם. זאת אומרת, מדינת ישראל החליטה שהיא רוצה שיהיה איקס אחוזים מהאוכלוסייה במקום אחד, במקום אחר, ופיזרו את העולים ברחבי הארץ, בלי שבאמת שאלו אותם. דרך אגב, מי שהיה לו קצת יכולת כלכלית בשנות ה-90, להתנגד, התנגד. ובסופו של דבר, יחסית מוקדם הגיע לערי גוש דן. אוקיי, וכל השאר התפזרו, ויש חלוקה.
וזה גם מה שיקרה עכשיו, ברור. הרי לא ימצאו להם פתרונות דיור בתל אביב, ימצאו להם בנגב ובגליל. צפון ודרום. זה גם מה שיקרה עכשיו, אני מניח.
אני חושב שזה לא יקרה.
אוקיי.
זה לא יהיה, גם אם זה ברמה המיידית, עוד פעם, של כיבוי השריפה, למצוא לפתרון בגליל או בנגב, בסופו של דבר הם יוכלו לגור איפה שהם ירצו לגור, והם לא ירצו לגור במקום שהוא מרוחק, או שאין להם שם תעסוקה, או שהחברת הייטק שהם שייכים אליה, עוד פעם, זה העלייה היא שונה, זה עלייה, נכון שהם חסרי כל, אבל האוכלוסייה היא אחרת, זו אוכלוסייה מערבית, במיוחד, גם מרוסיה וגם מאוקראינה דרך אגב. זה לא אוכלוסייה של מסך הברזל של הקומוניסטים שהיו ספונים להם בחדרונים קטנים, וזה אוכלוסיות שיודעות מה זה דמוקרטיה, יודעות מה זה הייטק, יודעות מה זה עבודה ומה זה להרוויח ומה זה להתפרנס, הם יודעים את זה. והם ידאגו לעצמם, בגלל זה אני אומר, יכול להיות שהטעויות של שנות ה-90 לא צריכות לחזור גם עכשיו, וצריך לתת להם מענקים, וצריך לתת להם סובסידיות, וצריך, אנחנו נדבר גם על עוד כל מיני רעיונות של פתרונות ודברים כאלה, וכמובן הפתרון שהוא לטווח הארוך, הפתרון של דיור קבוע לעולים, עם מיקום, עם הכל, שאלה גדולה מאוד, איפה זה יקרה, כמה זה יקרה, האם הם ישתלבו בתוך אוכלוסייה, האם הם יישארו פה אחרי המלחמה, לא יישארו פה, לא יודעים מה יקרה, יש הרבה חוסר ודאות,
אתה יודע, אנחנו רואים, אבל דיברנו על התוכניות של הממשלה, אתה יודע, על כל מיני לבוא ולפתוח הוראת שעה לפיצול דירות לטובת שיקון לעולים, למפות חסמי דיור ולקדם תוכניות שכוללות מספר רב של יחידות דיור, קיצור הליכי רישוי, עידוד תכנונים ומימוש, אתה יודע, כל הדברים האלה ששמענו כל כך הרבה פעמים, כאילו זה נכתב בהעתק הדבק נראה לך, או שבאמת יש פה איזשהו אולי,
שינוי פרדיגמה. קודם כל לוקחים השראה מאריק שרון, ומדמויות, אני לא יודע להגיד, על גבול המיסטיות ממה שאני קורא בעיתונים עכשיו, על כל מיני דברים שהם עשו.
שאלה אם הם יכולים לעשות את זה עם המצוקת הקרקעות שיש, הרי אם יש קרקעות, איפה הן? ואם אין קרקעות, אז השאלה אם באמת אפשר לעשות את מה שאומרים, כלומר, כל האמירות האלה, יכול להיות שהן מלאות, ויכול להיות שהן ריקות מתוכן, אבל בהנחה באמת יש קרקעות, כי לא היו סתם כותבים, לכאורה, לא היו כותבים סתם, אנחנו נעשה את זה, נזרז את זה.
קודם כל כותבים הרבה פעמים סתם, מתוך נתונים של סטטיסטיקות וכאלה. תראה, השאלה, אני חושב הרי בסופו של דבר יש שני מרכיבים שצריך לעודד אותם. אוקיי, צריך לעודד את הביקוש, אוקיי, וצריך לעודד את ההיצע. הרי אלה, זה החוקים, אני לא ממציא שום דבר חדש, וזה לא כלכלה, זה כלכלה, בוא נאמר ככה, הכי בסיס שיש.
אז ביקוש יש.
כדי לעודד את ההיצע, צריך לשחרר קרקעות. אני חושב שבגלל במשבר הדיור הנוכחי, לא צריך להשתמש בקרקעות שכבר מתוכננות, שכבר מיועדות לאותה 200 אלף יחידות שחסרות, אני צריך לפתוח עוד עתודות קרקע כאלה ואחרות. אני לא יודע להגיד אם יש או אין, אני כמעט בטוח, כי הוא בא לי נורא להגיד, בטוח שיש הרבה, אבל אני לא בטוח. מהבדיקות שאני עשיתי, יש 500 אלף יחידות דיור שקיבלו כבר איזשהו סוג של טיפול, מתוכם בערך 200 אלף באמת עלו הלאה לשלב הבא, ויש בין 250 ל-300 אלף יחידות שלמעשה נתקעו איפשהו בתוך ההליכים האלה, שאפשר אולי משם לחלץ עוד איזושהי כמות מסוימת של יחידות דיור. עוד פעם, נדבר איתך על הגדלת ההיצע. במקביל, צריך לתת מענקים לקבלנים, שקבלן שיקצר את משך הביצוע, וימסור את הפרויקטים לפני הזמן, יקבל מענקים כספיים. חייבים. זה דרך אגב, מה שהמדינה עשתה בשנות ה-90. היא נתנה מענקים של 30 אלף שקל לכל קבלן, שיקדים את לוח הזמנים שהיא ביקשה, קיבל 30 אלף שקל. זה נתן תמריץ ענק, תחשוב שאתה בונה, לא יודע מה, 1,000 יחידות, קיבלת לא יודע כמה.
כן, כן.
זה משהו שהוא מצוין, זאת אומרת, זה משהו שיכול לעשות. במקביל, צריך לעודד גם את הביקוש, לתת להם את ההלוואות המסובסדות. עוד פעם, אני מדבר איתך על פתרונות של שנות ה-90, שאלת אותי, האם הפתרונות של שנות ה-90 תקפים גם? כן, אם אתה תיתן הלוואה, אם תיתן להם כסף, תיתן להם הלוואות בסבסוד מדינה, או בערבות מדינה, מסובסד, תיתן להם מענקי עלייה נדיבים, שיכולים לאפשר להם באמת לרכוש את הדירות, תיתן להם תעסוקה, תמצא להם את הפתרונות, אין סיבה שהם לא ישתלבו פה.
אני כבר ראיתי דיונים מאיפה מביאים את הכסף, דיברו על לפחות 5 מיליארד שקלים, אז אחד שר האוצר אומר קיצוצים, אחרים בגורמים אחרים אומרים מה קיצוצים, לא, זה תקציב יהודי שצריך לשים, אל תקצצים במקום אחד, אלא להפך, תבוא ותמצא מקורות אחרים למימון. אגב, לגבי מה שאמרת, השר אלקין אמר שהמטרה היא באמת לתת הספקה של פתרונות דיור לעולים, לא על חשבון הישראלים שעומדים בתור לדיור ברשגה, כלומר, אתה יודע, יש פה הרבה דברים
שמתחברים מיחד. הוא אומר את זה, זה בסדר, אבל אתה יודע, מדברים גם על הדיור הציבורי, על מחסור של אלפי יחידות בדיור הציבורי, על אנשים שמחכים שנים, ובסוף אני שומע ברדיו שיש 900 יחידות שהן מוזנחות איפשהו, ואפשר לתת אותן במיידי לעולים האלה. מוזר קצת. כאילו לי זה גרם להגיד, רגע, שנייה, אבל מלא כתבות בעיתונים, מלא כאילו דיבורים על זה שהדיור הציבורי במצב על הפנים ואין דירות ואנשים מחכים וזה. אז איך פתאום יש את 900 יחידות האלה? מאיפה הם הגיעו? מאיפה הם נולדו?
נכון. אתה יודע, זה כאילו כל כך הרבה פרדוקסים, האירוע הזה חושף. אבל אני שואל, תראה, לפי מה שאני מבין, אתה יודע, אם עכשיו מתחילים לעשות סבסוד, יש פה עוד כניסה של, אמנם כרגע לא מדובר על...
עוד פעם, תראה, אתה יכול לתת הלוואות. אתה לא בהכרח מספסד, תראה, המדינה יכולה לבנות את ה... לבנות ממש. בסדר, המדינה יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו החלטנו להקים תוכנית, 50 אלף יחידות דיור, אנחנו בונים, אוקיי, אנחנו ניתן לעולים אותם, הם יהיו בבעלות שלנו, אנחנו ניתן אותם לעולים באיזשהו סוג מסוים של שכירות מסוימת, או בלא יודע מה, וכעבור, לא יודע מה, X שנים, 10, 15, 20 שנה, הדירות האלה חוזרות לבעלות המדינה, והעולים האלה ממשיכים לדרכן. יכול להיות שזה גם אופציה. וזה יכול לתת פתרון, כי אחרי זה הדירות האלה הרי נשארות, זה לא שהדירות האלה הולכות.
אבל הדירות
האלה קיימות? צריך לבנות דירות שהן מספיק איכותיות, שישארו גם לדווח הארוך, שלא נכון. יהיה מצב שאנחנו בונים סלאמס, וזה חלק מהדברים שקרו בבנייה, בעלייה הקודמת, שבנו בעיירות פיתוח ובפריפריה, בנו הרבה מאוד יחידות דיור בבת אחת, יחידות שהן לא באיכות גבוהה, הקבלנים כן. רצו לזכות במענקים, אז לא בנו באיכות גבוהה, והתוצאות הן שעכשיו יש בניינים שהם בני 30, הם נראים בני 70 או 80,
כן.
והם מוזנחים, והם...
שלא לדבר על הקרבילות שבעצם באו... ופשוט...
קרבילות זה היה פתרון זמני, זה כמו אוהל. נכון. זה, נכון. זה כמו שאתה נותן למישהו אוהל ומרק. זה לא, אין כאן, זה לא פתרון, זה לא פתרון לדווח זה.
נכון. ואין בזה, אתה יודע, אוהל, אתה יכול לקפל אותו, לקחת אותו לטיול הבא שלך עם הקרבילות, הבנתי שאחרי זה פשוט באו, זה היה פשוט כסף שנתן פתרון, אתה יודע, לרגע אחד,
שאחר כך השתמשו בהם בהתנתקות, והשתמשו בהם בחלק מבסיסי צהל, זה לא בדיוק, הקרבילות האלה המשיכו הלאה, נאו, זה אני יכול להגיד לך ברמה האישית שלי, בשנת 2004, אם אני לא טועה, קיבלתי קרבילה כזאת, היא מוזנחת מאוד, ארוסה לגמרי, כן. אבל היא עדיין הייתה קיימת ושיקנו בה כל מיני עובדים, שיפצנו אותה כמובן וחידשנו אותה ושיקנו בה עובדים בחלק מהתקופות.
אני חושב שיש קונצנזוס לזה שכמו שאמרת מקודם, לבנות דירות באיכות טובה, זה על הטווח הארוך, הדירות האלה ישמשו אנשים אחרים אם הם לא ירצו אותם,
נכון.
אם הם יעזבו, זה באמת נכון. משהו שהוא גם ייתן עוד דירות לשוק. יש פה באמת איזשהו תמריץ, אתה יודע, המשבר הזה כמו תמיד משבר שיכול להיות הזדמנות, כלומר מצד אחד אנחנו נמצאים במצב שכנראה מחירי הדיור יעלו מן הסתם, כן, ביקוש והצעת, יש יותר ביקוש ממלא, המחירים מטורפים, שכירות גם כן, כמובן, זה גם יעלה, כי יחפשו יותר לסחור דירות.
שכירות גם, אל תשכח ששכירות היא נגזרת של העלות. בסדר, בסופו של דבר, עוד פעם, יהיה בטוח איזון חוזר של השכירות גם, אין ספק בזה.
אני מקווה.
זה חייב יתנו... להיות, זה נגזר מהעלות של הדירה, זה לא, השכירות לא נגזרת ממשהו אחר, נגזר מהעלות הדירה. ברגע עכשיו... שהעלויות עולות, 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 אז יש את המחירים באזור, יש את המחירים במקום, יש את האלה, אבל בסופו של דבר, ברגע שהמחיר הכללי של הדירות עלה באותו אזור, אז מחירי השכירות חייבים לעלות גם כן. אחרת כן. זה לא...
אז זה יבוא ביחד. אבל נראה לי שכן, את הפיצולי הדירות יש לי תחושה שכן ייתנו... כאילו ייתנו את זה.
אני לא יודע להגיד לך כמה זה פתרון באמת, זה נראה לי, אתה יודע, זה באמת נראה לי סוג של זה. תראה, אני רוצה להגיד עוד משהו, דווקא בהקשר של המיקומים, 26% מהעיר אשדוד הם עולים מחבר העמים.
כן.
25% מבאר שבע היא עולים מחבר העמים. 34% מאשקלון זה עולים מחבר העמים. 32% מבת ים זה עולים מחבר העמים.
כן.
יש פה אזורים שהם, זאת אומרת, אין בכלל ספק שהם מוכנים לקליטה, הרי בסופו של דבר העולים יחפשו את האנשים שיודעים לדבר נכון. את השפה שלהם,
נכון.
שמכירים את המנטליות שלהם, הם התקבצו נכון. הרי, אנחנו מכירים את זה מהעולם, נכון. אנחנו מכירים את זה מהארץ, אנחנו מכירים, הם התקבצו. נכון. למה שלא ילכו לבת ים ראשון ולבאר שבע, שזה המקומות שטבעי להם להיות.
בגלל המחירים אבל, המחירים מן הסתם יהיו גבוהים יותר, בוא, אנשים האלה מגיעים בלי כלום, מגיעים עם דינם שאין מה לעשות, הם הרוויחו פחות כסף, נכון, משכילים, אבל יש פה מחסום של שפה, מחסום של עבודה, אם הם באים לגור בבת ים,
אז בהיבט של המחסום שפה, בהיבט של מחסום שפה ומחסום עבודה, תחשוב שמשפחה אוקראינית הולכת עכשיו לבאר שבע, אוקיי, היא גרה באזור שכנראה יש מקולות,
כן,
עם האוכל שלהם, וכנראה כן. שהמוכר במקולת אולי, כי אם זה 25% מהאוכלוסייה בבאר שבע, היא עולים מחבר העמים,
כן.
הם ידעו לדבר את השפה.
כן, נכון.
בסדר, עכשיו אני אומר, בת ים 32%, אם אתה גם זה מרכז הארץ, גם ראשון, גם בת ים, גם פתח תקווה, גם, זה מרכז הארץ ממש, זאת אומרת נכון. שזה יכול לתת את המענה, ונותן את המענה לכל כיוון. אני חושב שזה הדבר הנכון, אתה יודע, זה, עוד פעם, זה טבעי, זה, ההתקבצויות האלה הן ספונטניות. בסדר, עכשיו, אפשר לקחת את העולים, אתה יודע, היו פה כמה גלי עלייה איך נגיד את זה, מרוסיה כאילו, אבל כן. מברית המועצות. היה בשנות כן. ה-70, היה בשנות ה-90 והיה בשנות ה-2000. תשמע, מהנתונים, מניתוח הנתונים, שנות ה-90 בסופו של דבר הצליחו הכי הרבה מכולם.
כן.
עלייה גדולה, מרוכזת, הגיעה בבת אחת, פיזרו אותם לאן שרוצים, לא נתנו להם לבחור, בסופו של דבר הם הצליחו יותר מכולם, מהנתונים עולה של 67% מהם יש דירות. דברים שהם באמת מדהימים.
נתמעו לגמרי.
הישגים פשוט שהם... אני מנסה לחשוב...
אתה רואה בדור השני, הדור השני כבר לגמרי, אתה יודע,
הדור השני, אני בכלל לא מדבר על הדור השני.
כן.
אבל... עולים שעלו בשנות ה-90, 67.5% מהם הם בעלי דירות, 67.5, כשהאוכלוסייה הכללית של יהודי ישראל זה 65.7, זאת אומרת, זה יותר מהאוכלוסייה הכללית הם הצליחו. זה אומר ש... בוא נאמר ככה, אם אני אוקראיני שמאזין לפודקאסט, בהנחה שהוא מבין, אז הוא צריך להיות מאוד אופטימי כנראה, שיש לו סיכוי עוד להצליח יותר מתושבי וילידי המקום.
כן, וגם זו בשורה בעצם למדינה, שאנחנו יודעים שהם מגיעים, אם הדור הקודם שמגיע מהתרבות הזאת, נכון, יש שינויים, זה היה סובייטי, קצת אחר, לא משנה. בשורה התחתונה, מאוד הגיוני, שיש סיכויים מאוד טובים לעולים מאוקראינה ומרוסיה, להתארות במדינה, למצוא את הפרנסה, ללמוד את השפה, כי אלה שני החסמים מרכזיים, הרי אנחנו יודעים, אז זה מביא איזשהו עתיד ורוד. אני רוצה רגע
להגיד עוד משהו. אני קראתי עוד פעם, כחלק מההכנה שלי לפודקאסט, אני קורא הרבה מאמרים אקדמיים, ודוחות של כל מיני גורמים והכל, זה... חתיכת התארגנות, באמת. התקופה הקודמת, אז קראתי דוח של בנק ישראל מ-2017. התקופה הקודמת שהתייקרו הדירות, זה היה באמת בשנות ה-90, 89 עד 96. זה התפתח מהעלייה הזאת, מהעלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר. ההתייקרות הגיעה ל-80% במצטבר, וואו. בסופו של דבר. ומשבר הדיור שנוצר למעשה באמצעות בנייה מואצת של כמה מספר שנים מועטות למעשה נפטר. זאת אומרת, פטרו את העניין הזה, ומשנת 96 עד שנת 2007 המחירים ירדו, מחירי הדירות הריאליים ירדו. כן. בגלל עודף היצע. עכשיו תשמע, אני אומר את זה ואני אומר לך את זה, ואני אומר, רגע, שנייה.
הנה ההזדמנות.
מתי? ב-96 ועד 2007. 2007, שנות ה-2000.
כן.
המחירים ירדו.
זאת אומרת, התגובה...
לא לעולם חוסן.
התגובה של, אתה יודע, הספקה של דירות למי שבאמת צריך, יצרה מצב של הורדת מחירי הדיור. תשמע, זה...
תשמע, ב-2001 עד 2009, התחלות בנייה של 32,000 לשנה בממוצע, שב-96-97 הוא היה 56,000. בסדר, כמעט כפול.
זה מה שאני אומר, אז בוא, אתה יודע, אני מסתכל טיפה קדימה, יש פה שתי שאלות, באמת ככה, אולי ככה, איתם אנחנו נסיים. אחד, זה מה המדינה צריכה אולי לעשות כדי להיות ערוכה בעתיד, לעוד גל שכזה, אתה יודע, שלא נהיה על הקצה. מבלי לגרום כמובן לעליית מחירים נוספת במחירי הדיור, ושתיים, האם יש לנו פה הזדמנות גדולה, תשמע, תראה, אתה מביא פה את הנתונים של בנק ישראל, אז המציאות היא שונה, בסדר, אבל האם יש לנו פה איזושהי הזדמנות, אתה חי את השטח, אתה רואה את הדברים, יש לנו איזושהי הזדמנות להפוך את המשבר הזה לאולי, שהמדינה לא רק באופן נקודתי תפשיר יותר קרקרות ותגרום לצער גדול יותר, הרי הם מציינים פה, לפי, אם הם יעמדו ביעדים האלה, כן, ולא באופן נקודתי, יכול להיות מאוד שמשבר הדיור באמת יוקטן, אבל כאילו בתחושה שלי, ואתה איש המקצוע, יותר אתה מבין יותר, בתחושה שלי, כאילו, לא יודע, בתחושה שלי זה לא יקרה, אבל אתה רואה שאפשר, אתה גם מציין, בעבר זה קרה.
אני חושב שתגובות היסטריות לא מייצרות ודאות ושליטה. זה דבר ראשון. אני חושב שברמה המיידית צריך לפתור את הבעיה שיש, לשכן את העולים בבתי מלון, במעונות סטודנטים, כן. בכל הרעיונות האלה שעלו, זה משהו שיכול להיות ברמה המיידית, ואחר כך לאט לאט להמשיך את הבנייה. תראה, יש משמעות בלבנות מהר. לבנות מהר דורס את הטבע, דורס את איכות הסביבה, מייצר סביבה שלא מתאימה מבחינת תשתיות. זה חלק מהסיבות שהדבר הזה בסופו של דבר נפל וגרם לירידות משמעותיות במחירים. אתה יודע, ירידה במחירים, תיאורטית, זה נשמע מעולה. בסדר? תיאורטית זה נשמע מעולה, אבל תיקח סנריו של אנשים שרוכשים עכשיו דירה, והמחיר בעוד שנה יורד ב-20%. מה הם יעשו?
כן,
מה הם יעשו? מה יקרה? יש עם זה הרבה מאוד מורכבות, התחום הזה הוא מאוד 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 לא שחור ולבן.
ברור.
וכל אבן אחת שזורקים לכיוון אחד, אז יש אדוות והשפעות שיכולות לקרות להרבה מאוד כיוונים שונים. אני יכול להגיד באופן חד משמעי, העלייה מברית המועצות לשעבר הצילה את מדינת ישראל מדשדוש וממצב של צמיחה שלילית, בלי אופק בכלל, בלי אופק. בתחילת שנות 90 לא היה אופק צמיחה בכלל, המחירים היו על הפנים, הכל היה, המדינה הייתה על הפנים, העלייה הזאת ממש הצילה אותנו ברמה של מדינת ישראל, ואני חושב שאנחנו, דווקא בגלל שזו עלייה, עלייה עם השכלה ועלייה של אנשים חרוצים, דווקא בגלל זה, זה נתן באמת את הבוסט הזה, ובאמת, יש לנו פריבילגיה שהשותפים שלנו, האחים שלנו שעלו ונמצאים איתנו פה, ביחד איתנו, כחלק מאיתנו, כחלק מהשלם הזה, זה פריבילגיה ענקית של זה, וכנ"ל גם עם העלייה הנוכחית. אנחנו, במדינת ישראל, צריכים לעודד עלייה בכל דרך אפשרית שיש, גם אם זה בהתחלה יהיה קשה ולא נוח ולא מתאים ולא נעים, זה הצמיחה שלנו, זה הגדילה שלנו, זה משהו שהופך אותנו למעצמה של ממש, ולא רק בהיבט הציוני, אלא גם בהיבט הכלכלי, כן. אני לגמרי תומך, ובהיבט הציוני אני דפנטלי תומך וקורא מפה בקריאה נרגשת לכל יהודי התפוצות להגיע חזרה הביתה. זה לא בצחוק, אני באמת מאמין בזה.
כן, זה פתחנו, אנחנו כציונים מאוד מעודדים ומאוד שמחים על העלייה, עדיף שזה היה קורה בנסיבות יותר טובות, בלי כל הטראומות הנפשיות המזעזעות.
אלה הנסיבות שהדברים האלה קורים, אבל מסך הברזל נפל בשנות ה-90, פרסטרויקה, יש זה, נפתחו השערים, כולם ברחו. דרך אגב, אתה יודע ש בעלייה הזאת, העריכו שעלו 5,000 איש, משהו כזה. אף אחד לא תיאר לעצמו שיעלו פתאום מיליון איש. האנשים של הסוכנות היהודית וכאלה היו, פשוט היו, לא נערכו בכלל, לא הייתה הערכות, אתה יודע, שאלת על הערכות, לא הייתה הערכות בכלל. אני לא חושב שבאמת אפשר להערך לסיטואציות כאלה. אני קורא כתבות בעיתונים גם כן על למה הממשלה לא נערכה ולמה לא נערכים. אי אפשר להערך להכל. אי אפשר להערך הכל, וחלק מהעניין של אנחנו הישראלים, שאנחנו יודעים לאלתר תוך כדי תנועה, אנחנו יודעים לעשות את זה, אין מה לעשות. עוד פעם, לבקר את הממשלה זה בסדר, זה נחמד, ביקרו הרבה את הממשלה הקודמת, מבקרים הרבה את הממשלה הנוכחית, זה בסדר, אפשר לבקר, זה חלק כנראה מהתרבות פה.
אתה רואה באלתורים, אני מקווה שמהאלתורים האלו יצאו גם הזדמנות, אני לא מדבר איתך להוריד עכשיו 20% מחיר הדירות.
תקשיב, מהאלתורים של שנות ה-90,
נו זה מה ש...
בדיוק. שאריק שרון הלתר שם כל דבר אפשרי שהצלחנו.
נכון.
באלתורים של שנות ה-2020, לא יודע. אנחנו נחיה ונראה, אנחנו נגלה לראות אם הצלחנו או לא הצלחנו. תשמע, אתה עכשיו לא יודעים בכלל כמה אפילו להאריך.
נכון.
אתה יודע, אמרנו, הערכה, עד עכשיו הגיעו 5,000 עולים, או לא יודע, משהו בסגנון הזה.
כן,
מעריכים שיעלו 50,000, אני פתאום אומר, יעלו אולי 300,000, או לא יודע מה. מי יודע בכלל מה, מי צודק? מי יודע כמה זמן תימשך המלחמה הזאת? ואיזה הזיה הזאת בכלל, שבכלל יש טנקים ברחובות באירופה, פשוט הזיה.
נקווה שזה ייגמר, ונקווה גם, אתה יודע, אם אני, באופן כללי כמובן, זה שזה כמה שיותר ייגמר שם, ולא יהפוך שוב את אירופה לאיזה אזור של מלחמות, ותאמרים שאסור להשפיל את האויב שלך, אז כרגע, כי אז הוא חוזר לעוד סיבור.
חוזר כועס.
כן, חוזר כועס, אז אני לא יודע מה להגיד על זה כבר, כי אנחנו מבינים שמה שמניע את המלחמה הזאת, זה לא בהכרח היגיון בריא, כנראה שאפילו לא היגיון הבריא משחק פה תפקיד, מה שכן. אני מקווה באמת שזה ייגמר, שזה יסתיים עכשיו ומהר, עם כמה שפחות נפגעים, ואם אני חוזר לנושא של הפודקאסט שלנו, אני כן מקווה שזה גם ייצר איזשהן הזדמנויות, שיופשרו יותר קרקעות, שהמחירים יתייצבו, שנחיה במקום שבאמת כולם יכולים לרכוש דירה, נכון, כמו פעם, משכנתה לכל החיים, אבל 25 שנה קדימה, אבל שנוכל באמת, ושזה לא, אתה יודע, באמת יתפוצץ כאן המחירים, כמו שהם כל שנה דו-ספרתי, זה לא יוביל למקום טוב, אז אולי מהמשבר הזה גם תצא איזושהי הזדמנות.
תראה, אפשר גם להקים, אפשר דרך אגב להקים גם יישובים יהודיים לזה? לאחרונה הוקם חריש,
נכון.
אני יודע שסתם דוגמה, את וגאס הקימו מיישובי מאגרים, אתה יודע, אז...
כן.
לא נראה לי שאפשר גם להקים עוד יישובים. דרך אגב, את מודיעין הקימו לעולים מברית המועצות, לשעבר.
ומודיעין...
בתור זה עיר זה. שאמורה, זה דרך אגב, היא לא רשומה ברשומות, אבל כעיר שבאמת עלו אליה, אבל היא הוקמה לשם זה. היא הוקמה בשנים האלה לשם זה. כן. כן.
אז יאללה,
ונקים וגאס, נעשה וגאס, קזינו, משהו יפה כזה.
קדימה, קדימה, אני בעד, אתה יודע.
בסטריפ, אתה יודע, שיהיה כיף.
תאמין לי שכאן, אם באמת יקימו בארץ וגאס, זה יהיה כאילו, יגייסו את כולם, יעשו את הגימיקים
הכי... מיני קייב כזה, יפה, נעשה שחזור של קייב.
הכל.
מה רע? יפה?
כן, יש יזמים שיעשו את זה. יש. תשמע, שנתראה בטוב, יש לנו עוד כמה שיחות מעניינות לפנינו, אנחנו נעשה אותם בקרוב. ניר, כרגיל, תענוג, שנשתמע בטוב, הכי חשוב.
תודה רבה.
יאללה, להתראות, כל טוב.